וירא יעקב כי יש שבר במצרים, ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? ויאמר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים, רדו שמה ושיברו לנו משם, ונחיה ולא נמות. וירדו אחי יוסף 10 לשבור בר ממצרים. ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראנו אסון. כך מופיע בפרשתנו בפרק מ"ב, פסוקים א' עד ד'. הרב מציק לכל העולם. משפחתו של יעקב לא שונה בהרבה. יעקב שולח את בניו לאורזות שהוא שומע שיש אוכל במצרים, לפתור את בעיית הרעבון הביתית. הוא שולח את 10 האחים, למעט יוסף שלא חי יותר מבחינתו, לפחות ברמה המעשית, אולי לא ברוחנית, ולמעט בנימין. את הכמות של בני יעקב אנחנו מכירים. אנחנו יודעים לספור 12 שבטים, להוריד את בנימין ויוסף, להגיע 10. למה הכתוב טרח להדגיש שוב את הכמות של בני יעקב שיורדים למצרים? האם יש חשיבות במניה החוזרת של אחי יוסף? האם הם ירדו 10 כדי שיהיה להם מניין בכל מקום שאליו הולכים להתפלל שחרית, מנחה וערבית? האם לחלופין הם חשבו כי מסע החזרתו של יוסף הוא בבחינת דבר שבקדושה וכל דבר שבקדושה צריך 10? אולי. נראה מספר כיוונים העולים מהמדרשים והפרשנים, ובכלולם אפשרויות אלו שהעלינו. נתחיל בפרשנות הפשוטה והברורה ביותר, שמופיעה בפסיקתא זוטרתא על פסוק ג'. וירדו אחי יוסף 10, אותן שהיו במכירתו. הפסיקתא מסביר בצורה הפשוטה ביותר למה נאמר כי אחי יוסף הם 10. בזמן המכירה, בנימין לא נכח. ממילא במכירה עצמה השתתפו 10 אחים ללא יוסף, וישנם 10 אחים שיורדים למצרים. אך הייתה פה קפיצה לוגית שעשינו, והפסיקתא לא מסביר מה הקשר בין המכירה לבין הירידה למצרים. על כך נענה מדברי המדרש אגדה. וכך מופיע בדברי המדרש אגדה, דבר אחר, וירדו אחרי יוסף, ראוי לומר בני יעקב. מהו אחרי יוסף? אלא מתחילה לא נהגו במנהג אחווה, אלא מחרו לערבים, ואחר כך נתחרטו. וכל יום ויום היו אומרים, נלך ונחפש אחריו ונביאו אצלנו. כשאמר להם יעקב, רדו שמה, נתנו כולם עיניהם לנהוג בו מנהג אחווה. אף יוסף היה יודע שאחיו יורדים למצרים. מה עשה? מונה שוערים על 10 שערים. אמר להם, כל מי שיבוא לפתח כתבו שמו. ולערב הביאו לו הפתקין, וקראו לפניו. בשער האחד נכנס ראובן בן יעקב, ובשער השני שמעון בן יעקב, וכן 10 שערים. במדרש אגדה ראוי להדגיש כמה נקודות. ראשית, הביטוי אחי יוסף בפסוק בא להדגיש את נושא החרטה של אחי יוסף על המכירה המכוערת. לאור חרטתם, הם ביקשו למצוא אותו בכל יום ויום. כאשר יעקב אמר להם לרדת למצרים להביא אוכל, חשבו לנסות להביאו ממצרים. כלומר, מטרת הירידה למצרים הייתה כבולה. יבוא מזון והחזרת השבוי. בצד השני, אומר המדרש כי יוסף עצמו ידע כי אחיו יורדים למצרים. איך ידע הדבר זה? המדרש לא מתאר, אולי בדרך נבואית כלשהי. כדי לבדוק את הכניסות הוא מינה שומרים 10 שערי הכניסה למצרים, וביקש כי תתועד כניסת כל אדם למצרים. לאחר יום העבודה התיעוד הגיע אל יוסף, ובו הוא ראה כי בכל שער נכנס אח אחר. עובדה זו שהאחים נכנסו כל אחד בשער אחר, אפשרה לו בקלות לטעון את הטענה בהמשך הפרשה, מרגלים אתם. כשמדובר על תא משפחתי אחד, אין לכאורה סיבה שהמרכיבים שלו התפצלו בין שערי המדינה. דבר הגיוני לומר הוא שיש כאן משהו חשוד. כמובן, יוסף מזהה את שמותם של אחיו, אך כשליט וגם כמוכיחה מעתידי, הוא נדרש לנהוג בהם כזרים גמורים. כלומר, הדגשת הפסוק של 10 אחים בניגוד לפסיק שדיבר על המכירה, מתייחסת לדרך הכניסה בה האחים נכנסו לארץ, כל אחד בשער אחר, דרך 10 השערים בהם נכנסו למצרים. לאחר שקישרנו את הירידה למצרים למכירה, ניתן לעיין בדבריו של רשי. וכך אומר רשי, 10, מה תלמוד לומר, והלא כתיב ואת בנימין אחי יוסף לא שלח, אלא לעניין האחווה היו חלוקים 10. שלא הייתה אהבת כולם ושנאת כולם שווה לו. אבל לעניין לשבור בר, כולם לב אחד להם. רשי טוען כי הירידה למצרים קשורה למכירה ברמת הרגש. דווקא לא הייתה קבוצה הומוגנית של אחים בהקשר של הירידה למצרים. היו 10 אחים אינדיבידואליסטים. כל אחד התייחס ליוסף בצורה אחרת. היה אח אחד שאהב יותר, היה אחר שאהב פחות, אחד ששנה יותר, אחד ששנה פחות. לעומת זאת, בנושא יבוא האוכל הביתה, כולם רצו למלא את רצונו של אביהם. הירידה למצרים לא כללה כמה מטרות, אך הרגש העמום ביחס למחירה שכן בליבם של כל האחים מאז אותו אירוע. הרמב"ן בפירושו בהמשך הפרק מסביר את הדברים אחרת, וכך הוא אומר בפירושו בפסוק ט', והנה אנחנו מעלמים עלומים, כי אנחנו ירמוז לכל אחיו 11. ופעם שני תשתחוו לו השמש והירח ו-11 כוכבים מן החלום השני. וכיוון שלא ראה בנימין עמהם, חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו לקיים החלום הראשון תחילה. רמב"ן טוען כי האזכור של מניינם של אחי יוסף בא להיות כפתרון חלום האלומות של יוסף. חלום האלומות מכוון בעצם ל-11 האחים, כולל בנימין, שלא נכח יחדיו עם האחים, וממילא 10 האחים שיורדים למצרים הם כנגד חלום האלומות. בתוספת עם בנימין הם יגיעו ל-11 כפי שמופיע בחלום. וממילא המספר שמופיע בפסוק מתייחס לחלום ולא לירידה עצמה למצרים, ודאי מצד האחים. מספר פרשנים הלכו בכיוון של הליכתם של בני יעקב כקבוצה. החתם סופר בספרו תורת משה אומר את הדברים הבאים. וירדו אחי יוסף 10, ויבוא בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה הרעב בארץ כנען. יראה כי 10 אחי יוסף לא נכנסו בין הכנענים הארורים, אלא בנותם שכבר נתגיירו, והיה מהנפש אשר עשו בחרן. ואותם לא היו יורדים מארץ לחוץ לארץ, אלא מפני כי חבד הרעב. מילותי מאחי לא היו יורדים. בנותם הבאים באו בני יעקב אחי יוסף 10, והיקה שפיר דייליף בירושלמי ונקדשתי בתוך בני ישראל, דן אומרים דבר שבקדושה פחות מ10, דיילפינן תוך תוך מתוך הבאים. דהרי גם הבאים האלו גרים היו, ולא היה על כל פנים פחות מ10. דילותי מהאחי לא שייך לומר 10 אחי יוסף באו בתוכם. שלמה המלך עשה 10 המנורות, ומנורה של משה רבנו עליו השלום באמצע, אלוקים ניצב בעדת כן. החתם סופר טוען כי האחים הלכו דווקא בין אנשים שעברו גיור, כלומר בדרכם למצרים, הלכו בקבוצות של אנשים ירי שמיים. הדבר שהחתם סופר מדגיש כאן, שהחשיבות עבורה האחים ירדו 10, היא אכן משהו מהרעיון שהזכרנו לאל. אין אומרים דבר שבקדושה פחות 10, ולכן רצו לרדת דווקא 10, כדי שהדברים יעשו מתוך קדושה, או ישמרו על הקדושה בדרך. ממילא גם כן הם ירדו בקבוצות של אנשים, מה שהיו יכולים לקרוא אנשי שלומנו, בזמנם לפחות, ולא גויים גמורים. וממילא הפסוק, לפי דעתו של החתם סופר, טורח להדגיש את המספר 10 אחים כדבר שבקדושה, שיורדים כקבוצה ששומרת על קדושה. פירוש דומה מביא אלשך. שמה תאמר, אם כן, איך לא חשו פן השתעבדו מה בגלות, ולא יניחם לשוב, והלכו. לזה אמר כי שמו מגמת פניהם 3 דברים. ראשון, היותם אחי יוסף. כי שבו מאשר נשאו מהאחווה, כמו שאמרו רבותינו בתנחומה, מזה, ממניין זה. וחזרו עתה לקשר האחווה ולמסור עליו נפשם, כנודע מרבותינו. וזה יאמר וירדו אחי יוסף, שהוא לבקשו, והולכים בדרך מצווה אינם ניזוקים. והשני, היותם 10, כי שכינה עמהם. והשלישי, לשבור בר להחיות כל בית אביהם, שהיא מצווה רבה. ובזה לא חשו גם שהוא ממצרים, וזהו וירדו וכולי לשבור בר ממצרים. האחים צרפו כמה דברים יחד, כדי שהשליחות להווה מזון תצליח. חיפוש אחר יוסף, שהיא מצוות פדיון שבויים, ושלוחי מצווה אינם ניזוקים. בנוסף, שכינה שורה 10, בדומה לברי חתם סופר. ודבר שלישי, כיבוד הורים הוא מצווה חשובה. במילים אחרות, החשיבות של דווקא 10 הוא נושא של השראת שכינה, שתעזור להם במשימתם. אז עד כאן ראינו מספר שיטות שמתייחסות לקבוצת 10 אחי יוסף כקשורה למטרה שעבורה או בשבילה ירדו למצרים, וקבוצה אחרת של פרשנים שטענו כי האזכור של 10 אחי יוסף קשור לנושא קדושתי או שכינתי יותר. כיוון טכני יותר מעלה אור החיים. כך הוא אומר, 10. אולי הלכו כולן לחשש הרגיל בשני רעב, כי תראה אין אדם ברעהו, ועל פת לחם יפשעו לגזול ולהרוג איש אחיו. לזה הלכו כולם כדי שאיש את אחיו יעזורו. וגם בנימין היו רוצים להוליכו אימם, אלא שיעקב לא רצה. ואומרו את בנימין לא שלח וגומר, הלמדת שזולת טעם זה, גם אותו היה שולח אימהם. אור החיים מעלה כי האחים ירדו יחדיו בקבוצה הכי גדולה שניתן, כדי שלא יחטפו מהם אוכל בדרך חזרה, או שלא יארגו אותם. אלמלא יעקב פחד על בנימין, הוא היה יורד אימם כדי להגדיל את מה שהיום אנחנו קוראים חוסן קבוצתי. לסיכום, ראינו מספר שיטות להזכור של היותם אחרי יוסף 10 בבואם למצרים. הכיוון הראשון במדרש אגדה ובפסיקתא הוא שהירידה למצרים כוללת את חיפוש האח שנמכר, את יוסף. הכיוון השני הופיע במדרש אגדה, תיעוד הכניסה למצרים דרך 10 שערים מרומז בעשרת האחים שמוזכרים בפסוק. רש"י אמר שהאזכור של 10 האחים מתקשר להטרוגניות ביחס האחים ליוסף, ביחסי השנאה והאהבה. הרמב"ן התייחס לרצונו של יוסף לקיים את חלום האלומות, שכולל 11 אחים, ולכן אם יורדים 10 אחים ומוסיפים את בנימין, יש לנו את קבוצת 11 האחים. החתם סופר ואלשך אמרו שאזכור 10 האחים קשור לסייעתא דשמיא או עניינים שבקדושה שמצריכים 10. וסיימנו בפירוש האחרון של אור החיים, שטוען שהאחים רצו לרדת בקבוצה הגדולה ביותר, בפועל היו 10 משום שבנימין לא יכל לרדת איתם, מה שקראנו חוסן קבוצתי. עתה נעבור לנושא הדיגיטלי מחשבי. על מנת לתקשר באינטרנט, יש לשלוח חבילות מידע. חבילות מידע אלו נשלחות על גבי פרוטוקולים. הפרוטוקולים הם סכמות מוסכמות בעולם, על מנת לקבוע את הדרך במידע נשלח בעולם. ישנם פרוטוקולים להעברת מידע בין אתר לגולשים, פרוטוקולים שאחראים על סינכרון זמנים בין שעונים, פרוטוקולי שליחת הודעות אימייל וכדומה. רוב ההתקשרויות באינטרנט בנויות בצורה של חבילות מידע שבנויות משכבות. המודל המוכר קרוי OSI, הוא מודל שכבות המכיל את השכבות הבאות מהשכבה התחתונה לשכבה העליונה. השכבה התחתונה היא השכבה הפיזית, מעליה שכבת הקו, מעליה שכבת הרשת, מעליה שכבת התעבורה, והשכבה העליונה היא שכבת אפליקציה. זוהי סכמה של 5 שכבות, יש גם סכמה שמוסיפה עוד 2 שכבות לפני שכבת האפליקציה. כלומר בין שכבת התעבורה לשכבת האפליקציה. בדרך כלל, אתרים מאפשרים לכמות מסוימת של לקוחות לגשת לחלק אותו הם רוצים באתר. כמובן הם בונים חבילות מידע, לא באופן פיזי כי הלקוחות בדרך כלל לא יודעים לבנות, המחשב מייצר את אותם חבילות לפי הרמות שהזכרנו. וממילא אותו מידע נשלח בין לקוח לבין אתר לדוגמה. אתרים שמציגים עמודי אינטרנט וויב, יש עבורם פרוטוקול בשם HTTP שמאפשר העברה של דפי אינטרנט מהאתר אל הלקוח. אותו פרוטוקול HTTP הוא פרוטוקול אפליקציה בשכבה העליונה. על מנת לייצר תעבורה מסוג של HTTP, יש צורך קודם כל לפתוח חיבור בשכבה מתחתיה, בשכבת התעבורה, על ידי פרוטוקול TCP. פרוטוקול TCP בנוי בצורה של 3 שלבים של לחיצת יד, או באנגלית handshake. כאשר השלב הראשון מתבצע כאשר הלקוח פונה לאתר, ושולח חבילת מידע שנקראת SYN, S-Y-N, Synchronize, חיבור. חבילה זו מנסה לבצע סינכרון או חיבור בין הלקוח לאתר. בשלב השני, האתר שולח ללקוח חבילת מידע בשם SYN-ACK, כלומר זיהוי או acknowledgement של אותו SYN. חבילה זו היא תגובה לבקשת הסינכרון מהלקוח אל האתר. בשלב השלישי, כאשר הלקוח מקבל את החבילה של SYN-ACK, הלקוח עונה עם חבילת מידע בשם ACK, acknowledgement, קיבלתי. חבילה זו מאשרת שהלקוח מאשר את החיבור, כאשר נוצר חיבור בין שני הצדדים, אפשר לשלוח מידע על גבי אותו פרוטוקול HTTP ודומיו. כבר לאחר שלב ראשון, ובמקביל לשלב השני, האתר שומר ללקוח חיבור מוכן, מנת שלאחר השלב השלישי הלקוח יוכל לתקשר בצורה רציפה עם האתר, ואף לשלוח מידע רצוף אחרי אותה חבילת אק. כך לפחות המימוש הבסיסי של פרוטוקול TCP. כאשר נגמרת הקיבולת של החיבורים שהאתר מאפשר ללקוחות, לקוח חדש לא יכול להתחבר ולקבל מידע, ויאלץ להמתין על מנת שיתאפשר לו לקבל חיבור ולתקשר עם האתר. בתחום הסייבר ישנה התקפה בשם מתקפת מניעת שירות, או באנגלית denial of service. זוהי מתקפת סייבר, בה התוקף מבקש להפוך מחשב או משאב רשת לבלתי זמינים, למשתמשים שרוצים לגשת אליו על ידי הפרעה זמנית או קבועה. שלילת השירות או מניעת השירות מתבצעת בדרך כלל על ידי הצפת המכונה או המשאב בבקשות מיותרות למידע, בניסיון להעמיס על מערכות ולמנוע את מילוי הבקשות הלגיטימיות עבור המשאבים. אחת מההתקפות המוכרות של denial of service נקראת SYN flood. אפשר לנחש כמובן שאותה התקפת SYN flood קשורה לפרוטוקול שהזכרנו מקודם ולחבילת הסין. בהתקפה זו, התוקף שולח כמות גדולה מאוד של בקשות סין, סינקרונייז, ללא המתנה, ומבני לענות על ידי חבילת אק, כמו שהסברנו לאל בשלב השלישי. את חבילות הסין הוא שולח לאתר אותו הוא תוקף מכתובות IP שונות. במילים אחרות, הוא מייצר בצורה פיקטיבית, לא נכונה, בקשות שונות של לקוחות לחיבור לאתר. האתר מקבל את בקשות הסין, שומר חיבורים לאותם לקוחות שאינם קיימים, וממתין לתגובה מהם, לאותה תגובת אק, כמו שהזכרנו. כי האתר, אחרי שהוא מקבל את בקשות הסין, הוא שולח את חבילת סין האק, ושומר חיבורים בצד, וממתין לחבילת האק. כתוצאה מכך, לקוחות אמיתיים שרוצים לגשת לאתר, אינם יכולים לעשות זאת, משום שקיבולת החיבורים נגמרה. בתקיפה מבוזרת של מניעת שירות, או באנגלית זה נקרא Distributed Denial of Service, התנועה הנכנסת לקורבן מציפה אותו נובעת ממקורות רבים ושונים. התקפה שכזו מתאפשרת על ידי כך שהתוקף משתלט על מספר רב של מחשבים ושולח את המידע במקביל מכמה מחשבים שונים אל הקורבן שלו. כתוצאה מכך, הרבה יותר קשה לעצור את ההתקפה. משום שבהתקפה על denial of service רגילה ממחשב אחד, אפשר לעצור את התקשורת מאותו מחשב באיזושהי צורה. כאשר זה מופעל מכמה מחשבים בכל העולם, זה הרבה יותר מורכב. התקפת מניעת השירות הראשונה שתועדה התבצעה בשנת 1974 על ידי דוד דניס, ילד בן 13. הוא גר לא רחוק ממעבדת מחשבים של אוניברסיטה באילינוי. דוד למד פקודה בשם EXT, שאפשרה תקשורת בין מחשבים. הפקודה, כאשר רצה על מחשב ללא חיבור לרכיבים חיצוניים, למחשבים חיצוניים, הייתה נועלת אותו. הוא רצה לראות את התגובה, ולכן כתב תוכנה ששולחת למחשבים את אותה פקודה. הוא הצליח לנעול 31 מחשבים כתוצאה מאותו ניסוי. אותה פקודה תוקנה לאחר מכן כמובן כדי למנוע את הישנות ההתקפה. התקפה קצת יותר משמעותית התבצעה כנגד ספק הרשת השלישי בעולם שנקרא פאניקס. בשישי לספטמבר 1996 שירותי הספק סבלו מהתקפת סין פלאד שהזכרנו לאל, וכתוצאה מכך לא תפקדו למשך מספר ימים. אחת מהתקפות מניעת השירות המפורסמות ביותר התרחשה באוגוסט 1999, כאשר תוקף השתמש בכלי בשם טרינו על מחשבים של אוניברסיטת מיניסוטה. המערכת שלהם מורכבה משתי קטגוריות, מאסטר, כלומר איזשהו שולט, ושירות, שזה מי שנשלט. כל מאסטר אחראי על מספר מחשבי שירות. כאשר התוקף שלח פקודות למאסטר, אוטומטית הפקודות נשלחו לכל מחשבי השירות שהיו קשורים אליו. בצורה מבוזרת שכזו נפגעו מחשבים רבים. עד כה, על פי מה שהסברנו, ניתן לחשוב כי התקפת מניעת שירות היא התקפה מאוד מאוד מוזרה, שלא מתנהלת כמו התנהלות רגילה של לקוחות בעולם, וממילא אפשר לזהות אותה. אולי קשה להתגונן מפניה, אבל קל מאוד לזהות, כי רואים שיש המון 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 בקשות בו זמנית בזמן מאוד קצר. אבל התקפות מניעת שירות לא חייבות להיווצר בצורה מאיימת או חשודה. אנו יכולים לתאר לעצמנו אדם שיכולת ההבנה שלו במחשבים נמוכה, ועל כן כאשר הוא רוצה לבקש מידע מאתר כלשהו, במקום לשלוח את המשפט שלום לכם חברים שלי, הוא שולח שלום, ולאחר דקה לכם, ולאחר שתי דקות חברים, ולאחר שלוש דקות שלי. במקרה קיצוני יותר, קצב השליחה של אותו אדם יועט למצב הבא. האדם שולח שעה, לאחר דקה לא, לאחר מכן לאחר שלוש דקות ח' וכן הלאה. צורת ההתנהלות הזו יכולה לגרום לאי נוחות מצד בני אנוש שלחוצים על זמנם, אך מחשב יכול בהחלט לספוג זאת. הבעיה נוצרת כתוצאה מכך שהתקפת מניעת שירות יכולה לעבוד באותה צורה. ישנו זן של התקפות מניעת שירות בשם Slow Loris, על שם הקופיף העונה לשם לוריס. הרעיון בהתקפה זו מדמה תקשורת של מחשב מאוד איטי. הרעיון הוא שהמחשב התוקף שולח מידע לאתר או משאב מסוים עם השיות מרובות, ומדמה מצב של לקוח איטי. אך כתוצאה מכך הוא משה את היכולת של האתר לסיים את התקשורת עם אותו לקוח איטי כביכול, ולשרת לקוחות אחרים במקום. כך הוא אמנם לא מונע לחלוטין את השירות של האתר, אבל הוא מבזבז לשרת משאבים. התקפה זו לא נראית מאיימת כמו התקפת סינפלד, המצטיירת בעינינו כהתקפה קטסטרופלית ומעיקה. אך גם לסלו לוריס יש משמעויות פיננסיות, משום שמשאבי האתר לא מנוצלים בצורה טובה לשירות לקוחות. הבעיה עם התקפות שמדמות התנהגות רגילה של לקוח היא שקשה מאוד לעקוב אחריהן ולזהות אותם כהתנהלות אנורמלית. כיום רוב ההתקפות הדידוס, המניעת שירות מבוזרות או לא, אינן רצות למשך ימים שלמים כמו במקרים או בסיפורים שהזכרנו בעבר, אך לפעמים מניעת שירות לזמן קצר מאוד יכולה לפגוע אנושות כלכלית ופיזית בארגונים שונים, בוודאי מדובר בארגונים שמשרתים כמות גדולה של לקוחות, או בארגונים עם מוניטין מאוד טוב. עד כה הסברנו בקצרה את נושא התקשורת באינטרנט, התקפות מניעת שירות ומנירת שירות מבוזרת, ומספר סוגים של התקפות אלו כללית והיסטורית. עתה נעבור לקישור בין שני החלקים. כאשר אחי יוסף מגיעים למצרים לפי דברי המדרש אגדה, הם נכנסים בעשרה שערים שונים. כל אחד מהאחים נכנס במסלול משלו, על מנת להגיע לנקודת היעד הסופית, ארמונו של יוסף. המדרש טען שהם תועדו כנכנסים באותם שערים, בשערים נפרדים כמובן, על ידי השוערים במצוותו של יוסף. כך יוסף, אם ידע על כך בנבואה או לא, כי האחים מגיעים. נשים לב כי האחים רשמו את שמותיהם האמיתיים, ראובן בן יעקב וכו'. כאשר הם הגיעו לארמונו, הם התאחדו מחדש. זה הבסיס לטענתו כי הם מרגלים, משום שהגיעו בתחילה כל אחד בשער אחד ולא יחד, ובסוף התאחדו בביתו. כמובן שהמניעים הנסתרים שלו היו קשורים לקשר משפחתי ביניהם. אך במידה דומה, אחי יוסף בהגיעה משערים שונים, היו יכולים לחסום את הכניסות למצרים. אנו יודעים כי בהמשך, בדו-שיח בין יוסף לפרעה, בבקשתו של פרעה להפוך את האחים לשרים ושליטים, משום שהוא התרשם מהם, לפחות לפי חלק מהפירושים, התרשם מהם כי הם אנשים חזקים. כלומר, האחים, לא רק עם סימת ריגול, היו יכולים לייצר התקפת מניעת שירות מבוזרת בקלות. כל אח היה יכול להיות אחראי על שער ולחסום את הכניסות, כתוצאה מזה, למנוע את היכולת של יוסף לבצע את חלוקת המזון. בצורה כזו, כמובן שהיו יכולים להשיג את המזון רק לעצמם. אך אם נזכר בהתקפות המניעת שירות שהזכרנו לאל, בוודאי בהתקפות denial of service רגילות, ובוודאי ובוודאי שם גם במבוזרות, התוקפים לא משתמשים בכתובות האמיתיות שלהם, אלא בכתובות פיקטיביות, בכתובות שאינה נכונות. לעומת האחים שהשתמשו בשמות האמיתיים שלהם, כמו שהזכרנו בדברי המדרש. ולכן, גם אם האחים היו יודעים איך לבצע את התקפת מניעת השירות המקראית נקרא לה, הם לא יהיו לעשות אותה בצורה מספיק אנונימית ומתוחכמת, משום שהם גילו ליוסף שהם אלה שאחראים על אותה בעיה. יוסף האשים אותם בריגול, זה יכול להפוך להיות מניעת שירות בקלות. אז הזכרנו בשיעור זה מספר שיטות לגבי מה הסיבה שבפסוק מוזכרים עשרה אחי יוסף. דיברנו על התקפת מניעת השירות לסוגיה, מספר דוגמאות, ואחר כך קישרנו את מניעת השירות לירידתם של אחי יוסף למצרים, בהקשר של יכולתם לבצע התקפת מניעת שירות, ואיזשהו אזכור או קישור לריגול שיוסף אשים את עשרת אחיו. שבת שלום.